בסעיף ג', ואז נעבור סעיף ד'. אז דיברנו על שני החלקים. החלק הראשון דיבר על כך שהצלם האלוקים שבאדם, שהוא כנגד החלק של הנשמה שיש באדם, בישראל הוא, אנחנו מקבלים אותו מתוך מהחלק הכללי שיש בנו, מהחלק זה שאנחנו שייכים לעם ישראל, לא מהעבודה האישית שלנו, לא מהצד הפרטי שיש לנו, אלא רק מכוח ישראל. זה החלק של זה החלק הראשון. החלק השני, זה אתמול הסברנו, הרחבנו, שעם כל זאת, גם החלק של הבחירה החופשית, והחלק של מה יש לאדם הפרטי, לאדם פרטי מישראל, עם כל זה שאנחנו אומרים, תיקח גוי, תיקח אדם מישראל, לקחת לגוי את הלאומיות שלו, לא לקחת לו את הראש, לקחת לו קצת את הידיים, את הרגליים, לקחת לו את החלקים שקשורים לעולם הזה, לקח יהודי ותיקח לו את הצד הלאומי שלו, את הצד של הקשר שלו לישראל, חתכת לו את הראש, חתכת לו את הנשמה. זה מצד אחד. אבל מצד שני, למדנו גם את הצד השני, שהוא לא היה פחות חזק בדברי הרב, שזה לא אומר שבגלל זה בגוי אין ספק שגוי, אתה לוקח גוי, מה שהוא עשה, זה מה שיש לו. זה מה שהוא לא עושה, אז הוא יישאר כלומניק. כלומר, הוא יישאר כלומניק, הוא יישאר בלי חיות. כי החיות הלאומית לא יכולה להחיות משהו מהותי בחיים שלו. זה אצל גוי. בישראל, לכאורה היינו אומרים, גם יהודי שלא יעשה כלום, אולי נגיד שיש לו המון חיות, כי הרי את החיות המהותית שלו, את החיות הנשמתית שלו מקבל מהאומה, אז זה מה שלמדנו אתמול, לא ככה. זה נכון שיש צד כללי בכל אחד ואחד מישראל, אבל ההזנה הנשמתית, כלומר החיות שהוא יחיה את החיים של העולם הזה, זה תלוי בבחירה החופשית של כל אחד ואחד, וזה תלוי בכל יחיד ויחיד. והיחיד, על ידי, אז הרב דיבר בהדגשה במיוחד, היחיד על ידי קיום המצוות שלו, המצוות הם הצינורות, הם הדרך להופיע את החיות הנשמתית בחיים שלנו ממש. והרב מאוד מאוד הדגיש מה הנקודה במצוות. הנקודה במצוות זה החידוש שיש לנו מצוות, זה, וזה מה שהוא הסביר, שזה הדבר שבגללו האומה שלנו יש לה שלושת אבות, כן? למה אנחנו צריכים, למה האומה מתחילה מזה שיש לנו שלוש אבות, למה אנחנו לא מסתפקים בזה שאנחנו אומה כללית, יש כנסת ישראל הכללית, למה אנחנו צריכים את האבות? האבות באו ויזדו באומה שהדרך להיות לחבר או להופיע את האומה בעולם הזה הוא תלוי במצוות, אבל מצוות שהן מתלבשות בחיים המתהלכים עם החיים, כן, בחיים הממשיים האלה. והרב הפליג והסביר את זה בצורה עוד יותר מחודשת. זה איזשהו רעיון עמוק כזה שצריכים להרחיב אותו ולהבין אותו גם ממקומות אחרים, שאנחנו פה הרב כותב את זה כאקסיומה כזאת ולא כל כך מרחיב, שבעצם יש איזשהו מבט שזה לא נכון לבוא ולהגיד שהנשמה היא תלויה רק בזרם החיים שבה מיוצר הכלל אל היחיד, אלא יש פה איזושהי חיות שהיא הולכת ונוצרת, כלומר היחיד יכול ללכת ולהוסיף לא רק להופעת הנשמה בעולם הזה, אלא זה בסופו של דבר גורם גם לתוספת אור לנשמה גם בעולמות העליונים. כלומר, היחיד הוא יכול בסופו של דבר לעשות דברים מופלאים, שהוא לא רק גואל את החיים הפרטיים שלו, אלא כל יחיד ויחיד מישראל, עם המצוות שהוא עושה, למרות שהוא קיבל באופן בסיסי את החיות שלו מיוצר הכלל, אבל אחרי שהוא מקבל, אחרי שהוא עושה את הפעולה הזאת של הורדת החיים מאוצר הכלל אל החיים הפרטיים שלו, הירידה הזאת, כמו שאמרנו את זה, שכן, בהרבה מקומות יש את המושג הזה של ירידה צורך עלייה, ירידת הנשמה היא ההתפשטות של הנשמה לחיים של כל יחיד ויחיד, היא בסופו של דבר נותנת תוספת אור לנשמה הכללית. כן, שזה מושג כנראה מאוד מאוד עמוק שצריכים להרחיב אותו. והחלק השלישי שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו, הרב אומר פה באמת, הפעולה, פעולה חיה היא פעולה מחיה ומסיפה און וחיל, והרזים התמירים של העולם העליון, המלא נצח ועוד, המלא נשמות עצומות, הממולא אור וחיים, גדולה וקדושה ותפארת. כלומר, יש דברים שנמצאים לא בגלוי, נמצאים בצורה של רז. אני לא יודע מה מוסיף המושג הזה, תמיר. מה זה המילה תמיר? איך?
נעלם.
נעלם. זה יכול להיות שהרז הוא משהו יותר סובייקטיבי, זאת אומרת, הרז הוא בינתיים רז, הוא סוד שיכול להתגלות. ורז תמיר זה שיש תמיד צד ברז שהוא יישאר בצורה נעלמת, כמו שאתם אומרים. כן? כלומר, יש תמיד משהו בעולם העליון שהוא יישאר נעלם, והוא לא יבוא לידי גילוי. העולם העליון הוא כל כך כללי, כל כך אינסופי כזה, וההתגלות היא תמיד התגלות בגבולות, אז לאורך כל כן, בכל ההופעות השונות שיהיו, הרזים הם הולכים ומתגלים. אבל למרות שהרזים הולכים ומתגלים, תמיד יש עוד צער, יש עוד צד תמיך, כלומר, יש עוד צד שהוא נשאר במדרגה הנעלמת הזאת. זה מה שהוא אומר כאן, הרזים התמירים של העולם העליון. כשהוא מדבר על עולם העליון, זה מה שרמזנו אתמול. שהתפיסה העמוקה, אנחנו מבינים שיש עולמות שונים. אז העולם שלנו הוא עולם שיש, ההופעה שבו היא בצורה כזאת שיש חיבור של הנשמה עם הנפש, עם הגוף, ובעולם שלנו החיבור הזה, ההתפשטות של הנשמה עד כדי כך שיש, אנחנו נמצאים בעולם של עשייה, אנחנו נמצאים בעולם שיש בו נפש ויש בו גוף, ושהנשמה היא לא החיות היחידה שיש בעולם, אלא יש בעולם שלנו עולם שיש בו גם הרבה כוחות אחרים שהם יכולים להיות מאוד מצומצמים ומאוד מופרדים מהנשמה. אז העולמות בנויים בצורה כזאת שככל שאנחנו מדברים על עולם עליון יותר, אז העולם הוא עולם שהוא כולו אלוקות. כן, אז דיברנו על כך, שמבחינת התפיסה שלנו, אז נתפוס את זה שיש כאילו ארבע עולמות. יש עולם שהוא כולו אלוקות, שאין בו שום היפרדות מן האלוקות, זה עולם האצילות. יש עולם שכבר הוא כבר נברא, הוא כבר עולם הבריאה, הוא כבר יש בו איזושהי בריאה שיומנת לפני עצמה, אבל הוא עולם שהוא כולו פונה אל האלוקות. כלומר, גם שם, במקומות מסוימים מסבירים את היחס בין העולמות, במערכות היחסים בין הטוב והרע. כלומר, יש עולם שכולו טוב, יש עולם שרובו טוב, יש עולם שהטוב והרע שקולים, ויש כאלה, יש כאלה ויכוח מאוד מאוד גדול, האם לתאר את עולם העשייה שלנו לעולם שהטוב והרע שקולים בו, או אפילו לתאר את עולם העשייה לעולם שרובו רע כביכול, בלי עולם העשייה, קח את עולם העשייה במנותק מן העולמות העליונים, אז רובו רע, כאילו, ורק הקשר של עולם העשייה לעולמות העליונים זה מה שיכול לגאול את העולם, את עולם העשייה, ויש כאלה שאומרים שעולם העשייה הזה יש בו שיקול בין הטוב והרע, הסברות שונות יש, לא משנה, אבל העיקרון... מה? יכול להיות, כשנלמד את סוגיית ארץ ישראל, אז נתבונן במה שאתה אומר, מה ההבדל בין... פשוט אתה אולי צודק, כן, שבארץ זה באמת, יכול להיות שהארץ זה אפילו לא רובו טוב, לא רק מצב שקול. כן. אז כן, אחד מהדברים, השבת דיברתי הרבה על הנושא הזה של הארץ, איך יכול להיות שהמרגלים מגיעים לארץ ישראל, והיינו מצפים שארץ ישראל היא מפיצה הרי אור של טוב, שזה יחזק את הצד הטוב של המרגלים, זה יחזק את הצד החזק של המרגלים, איך פתאום המפגש עם הארץ הוא מפיל את המרגלים, זה היה הבירורים השבת. כן, זה מה שאתה אומר, זה מה שאתה אומר על זה שהארץ היא ממגנטת לטוב. בכל אופן, ההסברה בדרך כלל היא כזאת, שככל שמדובר בעולם עליון יותר, זה עולם שהוא יותר מחובר ומאוחד עם האלוקות, אבל זה גם מה שגורם לדבר הזה, שזה עולם שאין בו התרחשות כל כך. ההתרחשות היא דווקא בעולם, אנחנו קצת מסבירים את המושג הזה של יצירתה של הנשמה. כן, אנחנו מגיעים לזה שיש עולם שהוא כולו דבוק באלוקות, מאוחד עם האלוקות, יש עולם שהוא כולו פונה אל האלוקות, ויש כבר עולם שיש לו עניין לפנות ליצור משהו חדש, זה עולם היצירה, כן, שהוא פונה כבר להתפשטות של האור, ההתפשטות של האור, זה מה שהרב קרא לזה בסעיף הזה, יצירתה של הנשמה, הכוח של האור האלוקי להתפשט וליצור משהו חדש. במי תלוי כוח היצירה? זה מה שאנחנו עברנו, כוח היצירה של הנשמה, מי מוציא לפועל את כוח היצירה של הנשמה, זה כל יחיד ויחיד במצוות, בצורה שכל אחד ואחד עושה את המצוות שלו. כמו שזה מאוד מזכיר את מה שהרב מדבר לגבי לימוד תורה, שהרב מסביר את המושג של לימוד תורה לשמה, כן, בצורה מאוד מאוד מיוחדת, שהרב אומר, מה זה לימוד תורה לשמה? לימוד תורה לשמה זה אומר שיש איזושהי תורה מאוד מאוד כללית, שהיא נפגשת עם האדם הלומד, כל אדם לומד, יש לו אישיות אחרת. והתורה שנולדת כתוצאה מהמפגש הזה, של התורה המאוד מאוד כללית, עם האדם המסוים שלומד אותה, זה הגדלת התורה, זה ללמוד תורה לשמה, הכוונה לגדול ללמוד את התורה בצורה כזאת שהתורה תגדל, ואיך התורה גודלת. עצם המפגש של דבר כללי מאוד עם מישהו מסוים, זה מה שם מתרחש היצירה. אז אותו דבר, גם הרב אמר את זה על עולם המצוות. בעולם המצוות אולי זה פחות, פחות חזק, אבל יש אותו גם. כלומר, בעולם התורה זה מאוד ככה, אבל במצוות, היינו אומרים, במצוות זה אני נוטה לולב, אתה נוטה לולב, זה אותה נטילת לולב, אבל לא. כיוון שנטילת הלולב שלי היא, זה מה שהרב אומר, על ידי החותם שהוא מטביע בא משלו במצוותיו הוא. כלומר, הרב רומז שלכל אחד ואחד, כל אחד ואחד הוא יוצר יצירה מיוחדת במצוות שלו, ואיך שאתה נוטה לולב, ואיך שאני נוטה לולב, זה נטילת לולב אחרת, זה יצירה אחרת. כן, ברור שבלימוד תורה זה הרבה יותר אחר. כלומר, בלימוד תורה זה בוודאי יותר משמעותי התורה שאני לומד, התורה שאתה לומד. זה, 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 זה משמעות עוד יותר, זה בולט בלימוד תורה, ההבדלים האלה. אבל הרב אומר את זה גם בעולם החיים, במצוות. אז הרב אומר, עכשיו הרב בא ומתאר באמת מה שנוצר פה. שיש את העולם שהוא הרזים התמירים של העולם העליון. שהוא מלא נצח ועוד. המלא נצח ועוד בעולם העליון, זה, הנצח ועוד בדרך כלל זה מידות שהן נוגעות להופעה במציאות הנמוכה יותר. אז ודווקא המידות שהן לפני הנצח ועוד, זה מידות עליונות יותר. אז מה שהרב אומר כאן, זה מה שלמדנו גם קודם, שבפוטנציאל של היצירה, כלומר הנשמה, היא גם בשמי שמיים, הנשמה למרות שהיא כולה דבוקה באלוקים, יש בה באופן פוטנציאלי את הכוח ליצור. הצורה הצורה שהנשמה נותנת בעולם, יש לה שני מידות מרכזיות שככה הנשמה מופיעה בעולם. היא מופיעה בצורה של נצח ומופיעה בצורה של הוד. כן, הרב באורות הקודש מדבר על המושגים של נצח והוד, שהמושג של הנצח זה האור הקבוע, שאינו משתנה ממצב למצב. והאור של ההוד זה השינוי לפי הנבראים, כלומר, יש בכל אור שמופיע בעולם צד שהוא כביכול נשאר ללא שינוי, ויש צד של האור שהוא משתנה לאור הנבראים. קצת מקביל למושגים האלה של אור מקיף ואור פנימי. כלומר, יש בכל הופעה של אור, בכל הופעה של הנשמה האלוקית, יש את הצד שכביכול הוא נצחי, הוא לא משתנה, זה האור הקבוע שאינו משתנה, ויש את האור שהוא מתגלה לפי הכלים של הנברא, שזה ההוד. זה ההבדל בין שני המושגים האלה, נצח וההוד. כן, קשור לדבר הזה, בהחלט. כן, תמיד אנחנו אומרים, משה רבנו זה כנגד הנצח, והכהונה זה כנגד ההוד. אהרון, כהונה כנגד ההוד. כלומר, התורה היא כביכול, התורה היא האור שהוא מופיע בעולם את הצד האובייקטיבי, את הצד של הבורא, לא את הצד שהוא תלוי בה, כן, איך שזה שוכן בנבראים. והכהונה עניינה להופיע איך זה שוכן בנבראים. כן, זה יכול, כדי שתזכרו נצח ועוד, אז אני אומר, לזכור את זה דרך משה ואהרון. אז כאן אנחנו מדברים על הרזים התמירים של העולם העליון. המלא נצח ועוד. אז לכאורה, מה זה מלא נצח ועוד העולם העליון? הכוונה, המלא את הפוטנציאל הזה להופיע את האור האלוקי בצורה של נצח ורוד. המלא נשמות עצומות הממולא אור חיים, גדולה, קדושה ותפארת, שזה שלושת המידות העליונות, כנגד החסד, גבורה ותפארת, הולכים הם, כלומר, הרב פה מתאר מה קורה כשקורית מצווה. כן, אני מעריך את כשהרב היה מקיים מצווה, אז הסעיף הזה היה חי אצלו, היה ממש מרגיש שזו פעולה חיה ופועלת ועושה תזוזה בין העולמות. כן, אנחנו לא מרגישים את הדבר הזה, כן, אבל אומרים לשם ייחוד, ייחוד, קודשבריך ושכינתה, לא, אז פה זה לא המושגים של קודשבריך ושכינתה, אבל זה המושגים האלה של האוצר הכלל, שהוא מתחבר למצווה של היחיד, שני החלקים האלה שהסברנו בפסקה הזאת, הם, זה מה שהרב אומר, זה יוצר, הם הולכים ונעשים עם המצוות, הולכים ויוצרים את יצירתם בחיים הפנימיים של היחיד ובחיי הכלל, ומפלשלים נעים נתיבות רוממות בחיי עולם, ביחוסה של האומה, בעלת הכובד הרוחני הגדול לכל העולם כולו. והקודש, הקודש מתעלה, והצורה האנושית מתמלאת אורה. כלומר, ההופעה היא, המצווה היא פועלת גם כלפי מעלה, גם שהקודש מתעלה, וגם כלפי מטה, שהאנושות הכללית, שהיא לא שייכת לעולם המצוות, בכוח המצוות שלנו, מכוח זה שאנחנו משנים את המציאות, גואלים את המציאות, אנחנו כאילו נמצאים בעולם. העולם שלנו, העולם העשייה שלנו, ללא הזרמת, ללא המצוות, ללא הזרמת החיות על ידי העשייה של המצוות, הוא עולם של חומר בלי צורה מיוחדת. אז אנחנו נמצאים בעולם שעצם המפגש עם העולם הוא תוקע. החומר תוקע, כי החומר אין לו משהו שהוא מתואם עם האלוקות, הוא לא מתואם עם המיוחדות של האלוקות. כן, תמיד הקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד, כלומר, והחומר הוא הפוך ליחיד ומיוחד, החומר הוא סתמי, החומר אין בו משהו ייחודי, החומר הוא רק חומר שאתה יכול לעשות לו אלף צורות איך שאתה רוצה. עכשיו, אם אתה תעשה צורה, אז כל אחד ואחד נפגש עם החומר ועושה של צורה, גם הגויים נפגשים עם החומר ועושים להם צורה. אלא זה מה שהמהר"ל הסביר. יש הצורות שסתם בני האדם עושים, צורות שהן לא באות מכוח הנשמה, שהן לא באות מכוח המצווה, זה קוראים להן צורות שהן מתבאות בחומר. כלומר, בסופו של דבר, החומר הוא דומיננטי באיזה צורה אתה... כלומר, הוא משתלט על הצורה כביכול, והוא מה שיוצר... הוא מה שגורם בסופו של דבר, שאתה נמצא עוד בעולם חסום, בעולם שהחומר הוא השולט בו. וגם אם אתה עושה איזושהי צורה, הצורה היא מודבעת בחומר. זה מה שהמהר"ל הגדיר, שיש בעולם שלנו, יש בעולם שלנו את המצריות, שהעם המצרי, לצאת ממצרים זה היה, המצרים הם... התנגדו בכלל לזה שיש בעולם צורה. הם רצו, הם העלימו, נתנו כוח של אלוקות לחומר מצד עצמו, בלי שלא יהיה בכלל צורה. והכנענים, זה התמודדות אחרת. הכנענים היו מלאי תובנה שצריכים לתת לחומר צורה. אבל הצורה שהם נתנו לחומר הייתה צורה שהיא מודבעת בחומר. כלומר, החומר השתלט על הרעיונות של איך, איזה צורה לתת לחומר, ואז הצורה היא, ואז הם בנו את כל התואבות של סביב החומר. אז אתה נמצא בעולם שאין בו צורה, אז אתה נמצא בעולם שהוא חסום מהתאמה שלו לאלוקות, ואז לא יכול להיות באמת את החיבור הזה. המצווה היא היצירה של הנשמה. כלומר, היא נותנת צורה לחומר, צורה אלוקית, ואז כל העולם נהיה טוב יותר. כל העולם הזה נהיה, כל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, אנחנו הופכים את העולם לעולם שהוא יותר מתואם עם האור האלוקי. וממילא גם הצורה האנושית מתמלאה אורה. כלומר, אני בא להסביר איך המצוות של עם ישראל הן עוזרות לאנושות בכללה להיפגש עם האור. כי כל מצווה שאנחנו עושים
היא גם פועלת למעלה, כלפי מעלה, אבל היא גם גואלת את המציאות של העולם הזה, והעולמות, שמחת עולם, מאור תורה ונר מצווה. טוב, אנחנו רואים שהמשפטים האחרונים, כמו שאמרתי לכם אתמול, הם באמת משפטים שרומזים להרבה מושגים פנימיים, אמרנו רק את הרעיון באופן כללי. פסקה ד'
יש יחס שאני
למה? ניסיתי להסביר שיש קשר. מה הכוונה הוקוס פוקוס? לא דיברנו על הוקוס פוקוס, דיברנו על זה שהעולם שלנו, העולם של החומר, הוא נברא עם, בעצם, הוא קודם כל נברא אור אלוקי, התורה סדר העולם, זאת אומרת שנברא קודם כל אור אלוקי, ואחרי כן הקדוש ברוך הוא יצר גם את העולם החומרי, שהוא יהיה סוג עולם חומרי, שהוא יוכל להיות מתאים לאור האלוקי, שהוא יוכל להיות התפשטות של האור האלוקי. ואלא מה? את הפעולה הזאת, של, שהעולם הזה שלנו, הוא יוכל להפך להיות עולם, שהוא יהיה התפשטות של האור האלוקי, זה הקדוש ברוך הוא שיתף את ה... בחסדו הגדול, הקדוש ברוך הוא שיתף את האדם, שאדם מישראל הוא עושה את ההתאמה הזאת. הקדוש ברוך הוא עוד השאיר לנו לעשות, את ה... להתאים את העולם הזה, שהוא יהפך להיות עולם שהוא מותאם יותר לאור האלוקי. וזה נעשה על ידי מצוות. נכון, העיר שילה אתמול אחרי השיעור, שבאמת זה לא רק על ידי מצוות, זה גם על ידי מעשה הרשות, גם על ידי כל היחס שלנו לעולם הזה. אבל הבסיס זה דבר השם. דבר השם זה המצוות. כן? שהם ודאי, המצוות הם גם אחרי המקרינות על, על חיי הרשות שלנו, על מה שאנחנו עושים באופן לא מצוותי, אלא באופן של איך אנחנו אוכלים, איך כל דבר אנחנו עושים. כן? זה... זה העבודה שאנחנו עושים. כשעם ישראל היה במדבר, הוא לא היה צריך כל כך לעשות את העבודה הזאת. כן, יש כאלה שאומרים שכשהיו אוכלים את המן, לא היו צריכים לברך על המן. למה לא צריכים לברך על המן? כי המן הוא לחם מן השמיים, הוא לחם שמותאם לאור השמימי. אז לא צריך לעשות את הפעולה של התאמת האוכל לשמיים. אבל כשאנחנו נכנסים לארץ ישראל, ואנחנו זה, אז צריכים לעשות כל הפעולות האלה. זה פרשת חלה, של סוף פרשת שלח, של, כן, שהקדוש ברוך הוא מתחיל לצוות אותנו את המצוות, שיאפשרו לנו להיכנס לארץ ישראל, ולהפוך את, את, את ארץ ישראל, שהיא הלב של כל העולם, למקום שהוא יותר מותאם לאור האלוקי. וההתאמה הזאת היא מוסיפה אור לעולם. אז מה אתה קורא הוקוס פוקוס? אני לא קורא לזה הוקוס פוקוס, אני קורא לזה תוכנית מאוד שיש בה מחשבה מאוד מסודרת ומאוד בנויה, ותזות מאוד שהן לא הוקוס פוקוס.
רבים, כשאדם אחד עושה מצווה, הוא משפיע על האנושות כולה. לא תכף שכולם יעשו מצוות, אפשר כמה אנשים יעשו מצוות.
למה? יש, אתה עושה מצווה, ואחר עושה, חוסם, צריך שהאור יגמר על החסימות. מה זאת אומרת? איך זה עובד? צריך שיהיה, יש אור וחושך בערבוביה, יש טוב ורע בערבוביה, זה מלחמה, מלחמת עולם אנחנו. אנחנו עושים את מלחמת העולם, מלחמת העולם. טוב.
כשיהודי
בראש מתמיח תפילין,
אז הוא
נותן
גם אור
וטוב
לנאצי ש...
שהוא יהיה קצת יותר טוב, אתה מתכוון?
יותר טוב, יותר כוח, יותר...
אתה אומר, אם לא היה עם ישראל בעולם, האם הנאצים היו עוד יותר רשעים? אני חושב שכן.
שאם כאילו לא היה ישראל בעולם, אז הרשעי אומות העולם היו עוד יותר רשעים. צריך לחשוב על זה, לא... שבת... זה לא פשוט מה שאני אומר, כלומר, שבת דיברתי על זה, שארץ ישראל היא מצמיחה. את ישראל היא מצמיחה לטוב, ואת הכנענים היא מצמיחה לרע. כלומר, היא כוח מצמיח, היא ארץ מצמיחה.
זה ארץ ישראל. איך? ארץ ישראל, אבל כשהיא מדיוסת תוגלה שהיא
מתיבה לעולם, אז זה עושה כולה. כן. אתה אומר, זה היה ארץ כנען.
עם ישראל יודע ומסוגל להשתמש בה בצורה נכונה. אז לא, לכן.
אז אני אמרתי קצת רעיון אחר, אני אמרתי שה... אני הבאתי רעיון כזה, ש... ש... כל עוד שישראל, שהאור של ישראל עוד לא הופיע לעולם, אז, ה... אז האור של ארץ ישראל, הוא הרס את העולם. הוא גרם לדבר הזה שהכנענים הלכו והתקלקלו. בוודאי. המפגש של ארץ ישראל עם ישראל גרם ל... לא, שמה ברגע שכבר זכינו לארץ ישראל, אז ארץ ישראל כבר הגויים לא יכולים לשלוט עליה. אנחנו מדברים על המצב של לפני שעם ישראל בא לעולם. כל מה שכתוב בברית בין הבתרים ודור רביעי ישובו הנה. אז כל התקופה היא... והתקופה שדווקא הארץ הצמיחה כוחות של תומה. זה מה שהמרגלים, זה ככה הסברנו את העניין הזה של המרגלים. המרגלים באו לארץ ישראל כשעוד לא הגיע דור רביעי, עוד לא הגיע הזמן שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל. מבחינת הסדר של הזמנים, אז נאמר לאברהם אבינו שרק אחרי 40 שנה עם ישראל נכנס לארץ ישראל. אז בעצם ארץ ישראל עוד נותנת כוח לכנענים. היא עושה את הכנענים הענקים, כן? ואת הדבר הזה המרגלים רואים, והם מפחדים מהדבר הזה, שלא יהיה להם כוח להתמודד מול הכנענים, והם אומרים, בוא ניקח צעד אחורה, נחכה עד שיגיע הזמן שנוכל באמת להיכנס לארץ ישראל, ואז נכנס לארץ ישראל. זה את החטא המרגלים, זה כאילו כמו אלה של ברוקלי, שאומרים, אנחנו לא יכולים לבוא עכשיו לארץ ישראל, לארץ ישראל עדיין עוד אין, יש רשעים, יש זה. אנחנו נהיה בברוקלין, נכין את, את עצמנו במדבר, וכשיבוא המשיח נוכל להיכנס לארץ ישראל. להיכנס לארץ ישראל לפני הזמן זה הרס גדול, מה?
המרגלים רצו לחכות, לכאורה נשמע
שהמרגלים
רצו לוותר
על הכניסה. הם אמרו, עכשיו אנחנו רואים שזה בני ענקים, ושיש הרבה כוחות של טומאה, והכנענים עוד הם בבסיס, זה לא הכנענים הם נבחים, זה... הם בסיס שלהם זה, אנחנו לא יכולים להתמודד מול העוצמה הזאת.
תראה ראש ונשום המצרים, זה היה בראש
המרגלים, זה לא היה במנותק
כמו שהמרגלים אמרו.
טוב, מה שאני אומר לשפת אמת מסביר ככה, שבעצם מבחינת הטבעית כביכול, המרגלים צדקו. אלא מה? הכוח, אם היו שואבים, אם היו מגלים את הצד הפנימי של הארץ, או היו שואבים את הכוח ממשה רבנו, ואז היו מצליחים להיכנס לארץ. טוב. סעיף ד'. הסעיף ד' חמישה משפטים יש פה. היחס האמיתי של כל יחיד שבישראל לכנסת ישראל במובן הרוחני המלא המקיף את כל החיים המוסריים, הרוחני והטבעיים, צריך למזון תמידי יותר ממה שצריך כל מנומה טבעית ביחס לצירופו לעמו. זה הטענה, זה האמירה של הסעיף. עכשיו הרב מסביר את זה. הנטיות הטבעיות אינן צריכות כל כך חיזוק כמו הנטיות המוסריות, שהן צריכות טיפוח וטיפול תמידי בלימוד ובמעשה. ועל כן, האומות שיסוד הווייתם הלאומית הוא יותר מכוון כלפי המילוי של הנטיות הטבעיות, כל זמן שהן קיימות, משפיעות הן את צירופם על כל היחידיהם, בלא הכרח של הזנה מיוחדת. בישראל גדול מאוד ההגד כלפי צדדי המוסריות והאידיאליות המשותפה בכללות האומה, וכאשר הנטיות הרוחניות צריכות הן גם בכל יחיד טיפול תמידי שלא ישפלו, ישפלו ולא יתשתשו מצורתם, קל וחומר שהיחס שהיחיד נזקק מצדמן לכלל כלולו, כולו שצריך אימוץ ומזון בדירי. המובחר שבמזון, הלאו תלמוד תורה לכל צדדיה, כולל גם כן את הלימוד ההיסטורי, בכל שלמותו וקיום המצוות באמונה עמוקה, מוארה בהודעת מכרה ברורה. כלומר, אחרי שלמדנו את פסקה ג' אז היינו יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו שואלים את עצמנו, בסדר, פסקה ג' למדנו מה היחס, ההבדל הבסיסי בין היחס בין יחיד מישראל לאומה שלו לבין גוי לאומה שלו. עכשיו היינו אומרים על פי פסקה ג' שאתה שואל את עצמך, במי, באיזה עם הקשר הוא קריטי שתשקיע בו, בקשר בינך לבין האומה. ואם לא תשקיע, אתה עלול לכרות את הקשר. במה יותר קריטי? אצל הגויים או אצל ישראל? אז על פסקה ג' היינו אומרים שיותר קריטי שהגוי ייצור קשר עם האומה שלו. אם צרפתי לא יעשה מאמץ להיות צרפתי, אז הוא יהיה גוי, הוא יהיה שייך לבני נוח. זה לא קריטי לו הצרפתיות. הצרפתיות זה תוספת נחמדה לתרבות שלו, אבל זה לא קריטי לו. וממילא, אם הוא רוצה להיות צרפתי, הוא חייב לטפח את הקשר הזה. הוא חייב להשקיע בקשר הזה. אבל אדם מישראל, כמו שאמר הרב שמה, אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו מכל קריאותה. משום גדולה, משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל, והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, מבני שהנשמה ותיקונה עצמי דוחש כאן ממנו. אומר הרב, יש בכל אדם מישראל צופן פנימי שהוא יודע את הדבר הזה, אם הוא לא יהיה קשור לאומה הישראלית, הוא מתאבד, אין לו חיים, אין לו גרום. אז לכאורה היינו אומרים שישראל, כדי להיות קשור לאומה הישראלית, זה נתון בבסיס החיים שלנו, זה במהות החיים שלנו, אז לא צריך להשקיע בזה. ככה היינו אומרים, כאילו, על פסקה ג' אומר הרב לא ולא, בפסקה ד' אומר הרב פונקפקר, הפוך, שלמרות כל מה שעברתי בסעיף ג', ההשקעה בקשר של היחיד עם האומה בישראל, זה דבר הרבה יותר הכרחי, ואם לא תעשה את הדבר הזה, לא יהיה לך קשר? לעומת הגויים שזה רץ מאליו, ואתה לא צריך כל כך להשקיע. כן, אז לכאורה זה שתי פסקאות של סותרות אחת השנייה. כן, איך נסביר? אז קודם כל נלמד את הסעיף, נלמד את סעיף ד' ונראה שזה לא סותר, כן, זה משלים. כן, הפסקה הזאת היא לא סותרת, פסקה כימן היא רק, היא משלימה. אז הוא אומר ככה. אז זה קודם כל הטענה שאומר הרב. היחס האמיתי של כל יחיד שבישראל לכנסת ישראל, כלומר, הוא יבנות איזשהו יחס, יחס שהוא קיים, אמיתי, הכוונה יחס נצחי, יחס שלא, כן, שהוא יהיה חזק, הוא יהיה נצחי. במובן הרוחני המלא, המקיף את כל החיים המוסריים, הרוחניים והטבעיים. עוד מעט נפרט את המשפט הזה. צריך הוא למזון תמידי יותר ממה שצריך כל בן אומה טבעית ביחס לצירופו לאומו, לעמו. כן, זה הטענה של הרב. כשיחיד מישראל רוצה לבנות קשר יצוק אמיתי עם האומה, עם האומה שלו, אז הוא צריך הרבה יותר להשקיע בזה יום יום מזון תמידי ממה שבין אומה טבעית מספיק שהוא ביום ההולדת של האומה שלו, ביום העצמאות של הצרפתים, הוא יעמוד בהמנון וירים דגל, מספיק. אחד מישראל צריך כל הזמן להיות, כן, לבנות את המזון של מה שמחבר אותו לאומה הישראלית. מה זה במובן הרוחני המלא המקיף את כל החיים המוסריים, הרוחניים והטבעיים? כן, אז הסברנו הרבה פעמים רבות את המושג הזה, של מושג המוסר בדברי הרב, כן, שמושג המוסר בדברי הרב, והמוסר זה קודם כל היכולת לסור מההדר, מהרע, מההרס, ולדבוק בבניין, בצמיחה, בחיים. המוסר הוא היכולת שלא רק אתה בעצמך הולך ונבנה, אלא שאתה דואג לזה שכל הכוחות כולם יכולים לפעול כשאף אחד לא דורך על השני, אלא כל אחד מאפשר לשני את החיים שלו. המוסר זה גם כולל את היכולת להצמיח, לסור, כן, תמיד אני חוזר בעצם על הדברים הכי בסיסיים תמיד, שהמוסר תמיד אני מתרגם לי אותו בשלושת הרובדים האלה של דרך ארץ, או חסד, שלום ואמת, כן, שלושת העולמות. כלומר, המוסר זה קודם כל לא להרוס את העולם, כן, או לא להרוס את העולם, כן, או להיטיב עם העולם יותר, הייתי אומר. המוסר זה היכולת לבנות את כל הכוחות שהם יוכלו לתפקד בצורה ממש מתואמת, שכל אחד ואחד יודע בדיוק את תחומו ופועל בתיאום עם שאר הכוחות. המוסר הוא היכולת לא להיות מצומצם במגבלות של העולם הזה, אלא להיות שייך למשהו אינסופי, למשהו שהוא יכול לצמוח בלי סוף, שיכול לפרוט ולרבות. לסור מההדר, לסור מהצמצום, מהמגבלות של העולם הזה, ולהיות שייך ל... אז זה מה שכאן אומר הרב, המקיף את כל החיים המוסריים, הרוחניים והטבעיים. הרוחניים זה המוסר ש... כלומר, האדם חי, אנחנו חיים בעולם הזה. אז יש את המוסר שהוא קשור לשמירת הטבע, הגנת הטבע, שימוש בטבע בצורה שאחד לא על חשבון השני, הגנת הסביבה, כל המוסר שהוא ברמה של העולם הזה, ברמה הטבעית, זה המוסרים. כלומר, אני מבין שהכוונה של הרב, אני התלבטתי איך לקרוא את זה, אבל אני ככה קורא. המקיף את כל החיים המוסריים, שבזה יש שני חלקים, יש מוסר רוחני ויש מוסר טבעי. כלומר, לא המוסרים הרוחניים והטבעיים, אלא המוסריים, פירוט של איזה מוסר, יש מוסר בטבע ויש מוסר ברוח. המוסר בטבע זה המוסר שנוגע למוסר שהוא איך לתת לטבע להופיע את מה שכבר הקדוש ברוך הוא טבע בו, ולתת לו כן, להופיע בצורה שאתה לא פוגע בטבע, אתה לא מבליט את הצרכים שלך, לא מבליט את האישיות שלך, שהיא בדרך כלל הדבר שגורם להרוס את האחרים. והמוסר הרוחני זה היכולת להביא לעולם רוח, כלומר איזושהי חיות שהיא מעבר למה שנמצאת בעולם הזה, ולהביא, כן, מוסר רוחני. גם הגויים מנסים להביא מוסר רוחני, והם מנסים להביא כל מיני תפיסות איך לפתח את העולם מבחינה רוחנית. כן? טוב, אנחנו נצטרך עוד לעבוד על הסעיף הזה קצת.